שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב.
פעמיים נדבר היום על הרפורמה המשפטית, אז באמת פעמיים, לא יודע אם כי טוב, אבל פעמיים.
כי כן, כי נעסוק בזה. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום.
שמע, בכל מדד שלא תבחר, באמת, המחאה הציבורית נגד ההפיכה השלטונית של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין, היא מתרחבת במהירות. לאחר ההפגנה בשבת האחרונה, בה השתתפו למעלה מ-100,000 איש, וודאי הייתה הגדולה ביותר בישראל מאז המחאה החברתית של 2011, מתרחבות גם כל מיני מחאות נקודתיות של ענפים, של מקצועות כמו מאבק עורכי דין, מאבק הגלימות הם קוראים לזה, של מנהלים וגם של אנשי מקצוע בודדים. אתמול לדוגמה, מסר הכלכלן, פרופסור משה חזן מאוניברסיטת תל אביב, את התפטרותו מהוועדה המוניטרית של בנק ישראל, תפקיד שהוא חשוב ובכיר ועם פרנסה לצידו, בשל רצונו להתחיל ולפעול בזירה הציבורית נגד ההתנהלות של הממשלה. אז האם זה תחילתו של כדור שלג שרק ילך ויגדל? פרופסור חזן יהיה איתנו ויסביר את המניעים שלו ולמה הוא נקט מהלך כל כך יוצא דופן.
עוד מחאה שהתרחשה ממש היום, לפני שעה-שעתיים, הייתה של עובדי הייטק שיצאו הבוקר להפגין בתל אביב. זו הייתה כמובן מחאה יותר צנועה עם כ-1,000 איש על פי דיווחי על משטרה, ואולי 2,000 ואולי קצת יותר על פי הערכת המארגנים, אבל ודאי פחות משמעותית מזו שהייתה במוצאי שבת, אבל צריך להבין, לא מדובר באיזה שמאלנים עם דגלי פלסטין ודגלים שחורים נגד הכיבוש, אלא בסקטור שהוא הקטר של המשק, משלם המיסים העיקרי, ויש פה איזה איתות מעניין לממשלה. אז אנחנו רוצים לדבר על האווירה ועל מה שנאמר שם, וגם על השלבים הבאים עם ארז שחר, שהוא מנהל שותף בקרן ההון סיכון, קומרה קפיטל. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור משה חזן.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום שלום.
פרופסור באוניברסיטת תל אביב, לפני כן פרופסור באוניברסיטה העברית, מומחה בכלכלה, צמיחה, ואתה עד אתמול בעצם היית חבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, הוועדה שקובעת מדי חודש את גובה הריבית במשק, ואתה הודעת שאתה מתפטר מחברותך בוועדה הזו, משום שאתה רוצה להיות משוחרר וחופשי, להביע את דעתך נגד הרפורמה המשפטית שמובילה ממשלת ישראל. ושאלה ראשונה, קודם כל, לא יכולת להביע את דעתך כשאתה עדיין חבר בוועדה המוניטרית?
לא, הכללים של הוועדה המוניטרית הם שחברי הוועדה המוניטרית אמורים לשמור על ממלכתיות ולא להביע דעות בעניינים פוליטיים. חשבתי שלהביע את דעתי ככלכלן ולומר ש... הפגיעה בכללי המשחק היא הדבר הכי נורא שיכול לקרות לכלכלה הישראלית, יותר חשוב מאשר להיות חבר בוועדה המוניטרית.
לא, אבל העניין הוא שאני שומע לפחות שני נגידים לשעבר, קרנית פלוג ויעקב פרנקל, שבאים ואומרים, זה לא אירוע פוליטי, זה אירוע שיש לו הרבה מאוד השלכות כלכליות. אז אני הייתי מצפה שהוועדה המוניטרית ובנק ישראל, אם הוא מזהה אירוע שיש לו השלכות כלכליות, סיכון כלשהו, גם אם הוא לא מיד ממשי, תבואו ותגידו, יש פה סכנה.
בעולם אידיאלי באמת היינו יכולים לבוא ולומר שזה לא משהו פוליטי. בסופו של דבר, המוסדות שאמורים לדאוג להפרדת רשויות בין הממשלה שהרשות המבצעת לבין מערכת המשפט שהרשות השופטת, אמור להיות דבר לא פוליטי. זה כל מי שהוא מבין משהו בכלכלה, בין אם הוא בן אדם ליברטריאן שרוצה ממשלה מאוד קטנה ולשלם מעט מאוד מיסים, בין אם הוא בן אדם שרוצה ממשלה מאוד גדולה עם הרבה מאוד מיסים, נוסח סקנדינבי, מבין שחייבים לשמור על הכללים שהם זכויות קניין, זכויות פרט, לעשות כל דבר שאפשר כדי שלא תהיה שחיתות וכולי, אלה הדברים החשובים. אבל אנחנו מבינים שבנקודה שאנחנו נמצאים בה בישראל, זה הפך להיות עניין פוליטי, יש ממשלה שמנסה לקדם איזושהי רפורמה, הטענה שלה שהרפורמה לא תפגע, אולי אפילו תחזק את מערכת המשפט, לי זה נשמע דבר על גבול המגוחך, ולכן חשבתי שחייבים להשמיע קול, כיוון שזה הפך להיות בסוג של מחלוקת פוליטית בין צדדים, לא הייתה לי ברירה אלא להחליט אם לשתוק או להתפטר, והחלטתי להתפטר.
המחלוקת הפוליטית זולגת גם, בוא נקרא לזה, לדיון הכלכלי. רק אתמול בישיבת הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו טען שאותן כותרות על סימני שאלה כלכליים בהקשר וסביב ההפיכה השלטונית או הפיכה המשפטית, תבחר את המילה שאתה רוצה, הם פייק ניוז, ואפילו ימליץ בחום לאזרחי ישראל והעולם להשקיע בישראל ויקבלו תשואה גבוהה. הזכיר אפילו את הנפקת אגרות החוב המוצלחת כשלעצמה מהשבוע שעבר של מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים. תן לנו איזשהו טיימליין, איזשהו תסריט של מה יכול להיות, תסריט סביר, של מה יכול לקרות לכלכלה הישראלית בשנה, שנתיים הקרובות, בהינתן שבאמת הממשלה, יריב לוין, יו"ר ועדת החוקה, רוטמן, מצליחים להעביר את החבילת ההצעות שהם הגישו.
אני חושב שאפשר לחשוב על כמה תסריטים בטווח הזמן הזה. דבר אחד יכול להיות הורדת דירוג. הורדת דירוג לכשעצמה לא בטוח שתשפיע באופן מהותי על התשואות, אבל אולי כן. למשל, ממש לפני משבר הקורונה, הוסיפו את אגרות החוב של ממשלת ישראל למדד ויגבי. זה מדד של אגרות חוב ממשלתיות שמקיים שני, כדי להצטרף לשם צריך לקיים שני תנאים, צריך בדירוג אשראי טוב וצריך עומק שוק טוב. אני חושב ש הורדת דירוג יכולה לגרום לכך יוציאו את אגרות החוב של ממשלת ישראל ממדד מהסוג הזה, זה מן הסתם יכול לגרום ליציאה החוצה של הון, רק משום שהרבה קרנות פנסיה עוקבות אחרי המדד הזה באופן פסיבי, אתה יוצא מהמדד, הם יצאו מפה. יכולים להיות דברים הרבה יותר חמורים, כמו פגיעה בהשקעות בענף ההייטק, אתמול ראינו את אסף רפפורט מתראיין באחד מערוצי הטלוויזיה, נדמה לי אצל קרן מרציאנו, הוא אמר בצורה הכי פשוטה, אני שומע את המשקיעים שלנו מודאגים, משקיעים שהם לא פה, לא יגידו שהם לא משקיעים בישראל, הם פשוט לא יבואו, יש להם אפשרויות אחרות, יהיה פה, יראו פה את התנאים, הם לא יבואו. הוא הסביר, השקעות בהייטק הן השקעות לטווח ארוך, זה לא כמו שאני קונה מניה של אפל היום ומוכר אותה מחר. נכנסת ואתה נמצא פה לאורך זמן, אם אין לך ודאות לאורך זמן שיהיה מי שיאכוף את החוקים, יהיה מי שיבטיח את זכויות הקניין שלו, הוא פשוט לא יבוא. זה כיוון אחד. כיוון שני שאפשר לחשוב עליו, זה השחתה של המערכת הציבורית. ברגע שאתה מאפשר לשרים למנות את היועצים המשפטיים ולא יועצים משפטיים מקצועיים, וברגע שכל מינוי השופטים נעשה אך ורק על ידי הפוליטיקאים, ברור לכולם שרמת השחיתות של הממשלה תגדל.
וברגע גם שאתה מחוקק חוק שנועד להכשיר את זה ששר שהורשע בעבירות מס ממש לא מזמן, גם יכול לכהן כשר, ואז בגץ נאלץ להתערב. אבל אני רוצה לשאול אותך, משה, יש תופעה עולמית, ראינו את זה בברקזיט, ראינו את זה בעלייה של דונלד טראמפ, בברקזיט אולי זו הדוגמה יותר טובה, שהרבה מאוד אנשים הצביעו בעד הברקזיט, אולי מהסיבות הלא נכונות, כי הם שונאים אליטות, כי הם שונאים את הפקידים בבריסל.
חוששים ממהגרים.
חוששים ממהגרים, כמובן. אתה מייצר איזשהו דמון, איזה מישהו שאתה שונא ואתה מפחד ממנו. ומי שדיבר נגד הברקזיט, נגיד האליטות, אז אני חושב שמי שהצביע בעד הברקזיט פשוט לא רוצה להקשיב לאליטות. הן מנוכרות, הן שנואות, הן לא אהודות. ופה אני מסתכל על מי שמתנגד לתוכנית המשפטית הזו, לרפורמה, איך שלא יקראו, להפיכה המשפטית, הייטקיסטים ושופטים ופרופסורים ואנשי אקדמיה, והרבה מאוד אנשים שמצבם סך הכל הכלכלי, בסדר וכולי, ואני תוהה אם זה לא כשל פנימי בניסיונות ההסברה, שבגלל שמי שיוצא נגד הרפורמה זה אליטה, אז בהגדרה העם הוא נגד האליטה, ולכן הוא בעד הרפורמה המשפטית, הגם שהוא עלול להיות הניזוק העיקרי ממנה. איך מתגברים על הכשל הזה?
אני חייב להגיד, סמי, שאני האחרון שיכול להיות יועץ פוליטי או יועץ תקשורת, אני לא יודע איך מתגברים על זה, אבל חשוב שכל האנשים יבינו, תחשוב על כמה פסיקות של בגץ בשנים האחרונות היטיבו עם אלה שחושבים שהאליטות מתנקות אליהם. למשל, בזמן הממשלה הקודמת, ליברמן רצה לקצץ בסיוע לגנים או מעונות יום
במשפחות חרדיות שבהם יש רק, כן, שיש בהם רק הורה אחד שעובד, נכון?
ובג"ץ התערב ואמר, אי אפשר לעשות את הדבר הזה מהיום למחר, אנשים צריכים להתכונן. כשבג"ץ בא וחייב את הממשלה למגן בתים בעוטף עזה, על מי הוא הגן? מי האנשים שגרים בעוטף עזה? הם רובם אנשים שגרים בעיירות פיתוח, שטוענים לאותו כיפוח על ידי האליטות. כשבג"ץ מתערב בהחלטה של כפר ורדים לא לבנות מקווה, והוא מחייב את כפר ורדים לבנות מקווה, לטובת מי הוא פועל? אני חושב שהתפיסה הזאת שבג"ץ הוא מייצג האליטות, ומפלה את מה שאנשים אוהבים לקרוא פה ישראל השנייה, זו פשוט תפיסה מעוותת.
אבל זו התפיסה, שאנשים... אבל זו התפיסה, והשאלה איך מתמודדים עם הדבר הזה?
אני, תצטרכו לראיין מישהו שמומחה לתקשורת, אין לי תשובות
אבל,
איך מעבירים את המסר.
דבר אחד מוזר, תסכים איתי, אני חושב שאנחנו, המדינה בעולם שהדמון הוא בית משפט, זאת אומרת, אנשים יוצרים דמונים מכל מיני סוגים, סמי ואני דיברנו על מהגרים, דיברנו על אליטות, דיברנו על, מצד אחד יש לך תמיד מיליארדרים וסורוס,
שלטון הפקידים וסורוסים וכל מיני ולא זה. חסר.
בשום כן. מדינה בעולם לא יצרו דמון של בית משפט שהוא בית המשפט של הציבור, זה דבר שהוא מאוד מוזר, זה ספין מאוד 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 יוצא דופן.
אלה שאלות באמת מצוינות, איתן, אבל אני כלכלן.
אוקיי, אז בוא נדבר.
אני יודע להסביר מה אני חושב שיהיו ההשלכות הכלכליות של המהלך. אני לא יודע להסביר, א', אם הטענה שלך נכונה, אני לא יודע, אני מנחש שכן, אני בוודאי לא יודע להסביר איך זה קרה.
כן, אז בוא בעניין באמת הכלכלי, מאחר, ואגב, גם בברקזיט, לקח זמן עד שהסכנות שהתריעו מפניהם, מפני הפגיעה הכלכלית שיחושו אזרחי בריטניה, באמת חשו בהם, אם זה הנושא של אינפלציה, ואם הנושא של צמיחה מאוד חלשה שם, והפאונד שמאוד חלש, ואפילו גם יש איזה בעיות בעבר בין גבולות, שזה לא כמו שהיה פעם. והעניין הזה, פער הזמנים בין מה שאתה מזהיר מפניו ועד שהוא מתרחש, הוא גם משהו שאתה צריך לדעת לגשר עליו. אז אתה אומר, אתה לא מומחה להסברה, אבל תעזור לנו לבוא ולהגיד שהפער הזה הוא מוחשי, הוא אמיתי, ושאתה יודע מה, הוא גם חייב אולי להיות, אם הוא באמת מוחשי, הייתי מצפה לראות אותו בכל סקירה כלכלית של כל בית השקעות, שהם מפזרים כל שבוע סקירות כאלה, כולל אגב של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, זה חייב להיות שם.
שאלה מצוינת, אני חושב שזה עתיד לקרות, רק אתמול קיבלתי פניות מבלומברג, מרויטרס, רוצים לשאול מה קורה, אני מנחש שזה עתיד להגיע. ראינו אצלכם, נדמה לי, שמעתי רעיון עם האנליסט של S&P, נכון. על הדירוג של ישראל. בסופו של דבר, הדברים האלה מגיעים, הם בהתחלה באים לאט, ויכול להיות שעוד מעט הם יגיעו בקצב נורא מהיר.
תאמר לי, ככלכלן, ואתה התייחס לזה בהתחלה, אתה נמצא בצד של, נקרא לזה, כלכלן שמרנות ימנית, מדינה קטנה, חופש גדול, מעט רגולציה בסקטור הציבורי, או במקום שהוא יותר נורמטיבי בשנים האחרונות של רגולציה איפה שנדרש כדי שהשוק יפעל כמו שצריך, ושל רשת הגנה חברתית מתקבלת על הדעת. כי זה המשך לשאלה הבאה, אני פשוט מנסה
למקום. אני קצת יותר קרוב לצד השני שתיארת, אבל אם אני אתחבר לדברים שחברכם גיא רולני כל הזמן מדבר, אני חושב שהתפיסה בישראל היא נורא מעוותת, התפיסה שאם לא נתערב בכלל, אז תהיה תחרות, זה פשוט לעשות צחוק או לחשוב שאנחנו באמת מאמינים במודל של מבוא א' לכלכלה. כאשר אין לך רגולציה, מי שיותר יעיל בשוק דוחק החוצה את מי שלא. כאשר יש מונופולים גדולים, ברור שיש להם כוח פוליטי, והכוח הפוליטי הזה עובד באופן שמעביר הכנסה מהציבור אל אותם גופים גדולים, ואז בוודאי שאין תחרות ומי שנפגע זה הציבור, ולכן דבר ראשון שחייבים להבטיח תמיד ברמה הכלכלית זה שתהיה רגולציה ממשלתית כמו שצריך, ופה בוודאי הפרדת רשויות זה דבר הכרחי, כי איזה סיבה יש לרגולטור שיש לו את כל הכוח בעולם לדאוג לציבור ולא לאינטרס של הפוליטיקאים ואנשי שלומם. בצד השני, אני גם בעד איזושהי מידה של ביטוח חברתי, כי אני חושב שביטוח חברתי זה דבר חשוב. עם זאת, ברור שביטוח חברתי בעיקר אמור להינתן לאנשים שמצבם, כן, שמצבם לא שפר עליהם, ולא אנשים שבוחרים מרצונם לחיות באופן כזה או אחר על חשבון הציבור.
כן, אני רוצה לשאול אותך לגבי שחקן מאוד משמעותי בזירה הזאת, בוויכוח הציבורי שסביב המהפכה המשפטית, זה פורום קהלת. שיש לו זרוע משפטית שממש דוחפת את הרפורמה הזו, ויש לו זרוע כלכלית שעומד בראשה דוקטור מיכאל שראל, שהיה כלכלן הראשי במשרד האוצר לשעבר. אז די ברור שהצד המשפטי דוחף את הרפורמה הזו בכל הכוח, והוא רוצה כמה שיותר כוח לממשלה, כמה שפחות כוח למערכת המשפטית. אבל אם מה שאתה ונגידי בנק ישראל ועוד הרבה מאוד כלכלנים אומרים, יש פה סכנה אמיתית לכלכלת ישראל, לדירוג, להשקעות זרות וכו', איפה אמור להיות שראל בעניין הזה? זה נשמע כאילו... מה, הוא נקרא בין הגישה שמובילה המחלקה המשפטית ובין מה שכלכלנים מובילים מבינים?
את השאלה הזאת כדאי שתפנו למיכאל שראל. אני קראתי בעיתון שלכם את
כן,
מיכאל
לא,
שראל.
שמעתי מתפתל, אותך אומר שהוא מתחמק. כן,
מתפתל ומתחמק אצל רותם שטרקמן, וזה לא מפתיע. מיכאל שראל עשה את הדוקטורט שלו בסוף שנות ה-90 בקמבריץ' בהרווארד. יש שם בהרווארד את אנדרי שלייפר, אחד אולי הכלכלן הכי מצוטט בעולם. העבודות הכי מצוטטות שלו מדברות על הקשר בין rule of law לבין התפתחות פיננסית והתפתחות של הכלכלה. באותה תקופה ב-MIT, שזה בדיוק שתי תחנות ברכבת התחתית של בוסטון, דאון אסמוגלו עם השותפים שלו, רובינסון וג'ונסון, ישבו וכתבו עבודות על החשיבות של ריסון הרשות המבצעת, constraint on the executives, כמו שהם קוראים לזה, והראו את המשמעות של זה להתפתחות כלכלית ולהבדלים בתוצר בין מדינות. אין סיכוי שמיכאל לא מכיר את העבודות ולא שמעתי אותו מדבר בוודאי אף פעם שיש בהם איזה שהם פגמים. לכן לדעתי הוא פשוט מתחמק, כי הוא מבין שהוא יודע מה היו ההשלכות של מה שהצד המשפטי של פורום קהלת מנסה לקדם, אבל הוא לא רוצה להיכנס לפי.
אגב, הוא פעם כבר הפגין אומץ ציבורי, כשהוא התפטר מתפקידו ככלכלן הראשי, במחאה על מהלך שהוביל אז, שר האוצר דאז, יאיר לפיד, לעשות מע"מ אפס על דירות, במסגרת הניסיון שלו להוריד את מחירי הדירות, אז הוא הפגין יושר אינטלקטואלי, לא יודע איך לקרוא לזה. פה אנחנו, מה? מחכים שהוא גם כן יפגין את היושר הזה?
אני לא מכיר את מיכאל יותר מדי באופן אישי, פגשתי אותו מספר מועט של פעמים והחלפנו בקושי מספר מילים. אני חייב לומר שבזמנו כשהוא התפטר חשבתי שכל הכבוד לו, כי התוכנית לדעתי הייתה גרועה מאוד.
כן, זה היה קונצנזוס בין הכלכלנים. תאמר לי, מדינת ישראל מגיעה מרקע היסטורי סוציאליסטי, עד לפני 40 שנה, רוב המדינה הייתה מצביעה למפאי, כולל המעמדות הנמוכים. איך אתה מסביר את הסוויץ' הזה של דווקא... דווקא תומך ליכוד, דווקא בוא נקרא לזה מעמד ביניים ומטה, עד אפילו הסירונים הנמוכים, לתפיסה קפיטליסטית די קיצונית, באמת עם אותם סלוגנים של שוק חופשי ובלי בירוקרטיה, בלי רגולציה. איך פתאום עברנו למדינה שמוחאת כפיים קפיטליזם בחלקו ליברטריאני. מה התהליך שקרה פה? אתה הרי היית פה יחד איתנו לאורך התקופה, אם אתה יכול להסביר את הדבר הזה, כשאני חושב שלצורך העניין באקדמיה זה לא נכון, אבל בציבור זה כן.
אני לא בטוח איתן, יש ערב רב. אם תסתכל על נתניהו, יכול להיות שהוא בא מהמקום הזה, אבל היום הוא הפך להיות פופוליסט שמחלק מתנות מהשרוול, כל התוכניות הכלכליות האחרונות שלו, בין אם זה... ה-750 שקל לאזרח שחילקו בתקופת הקורונה, בין עכשיו עם כל ההצגות המגוחכות האלה בטיק טוק, שהוא נוסע לראות כמה עולה הדלק בתחנת דלק ונדהם, בין עם הסיפורים עכשיו על נוריד את יוקר המחיה ונחפש מאיפה לחלק כסף לציבור, אני לא חושב שזו מדיניות ליברטריאנית כלכלית בשום צורה.
לא, היא מוצהרת כזו, אבל אתה אומר
לא
שבפרקט
הזה... כן. וש"ס בוודאי ואגודת ישראל לא שם, יש חלקים בתוך הסוקול ציונות דתית שנמצאים שם, אבל איכשהו יש ערבוב נוראי בממשלה הזאת, יש ערב רב של אנשים עם אינטרסים לא ברורים ש... יש אנשים שתומכים בדבר המגוחך הזה.
שתף אותנו, תן לנו הצצה יוצאת דופן, אני חושב, לעבודה של הוועדה המוניטרית. אין ספק שאתם מקבלים מחקרים ועדכונים ממחלקת המחקר וכל מה שיש לכם או יש בבנק, אתה היום כבר לא שם, אבל כמה משפיעה הרוח הציבורית, קריאות ודברים שפוליטיקאים אומרים, קריאות של כל מיני מגזרים כאלה ואחרים, לעלות ריבית אולי, וחלק מהאחרים שבאים ואומרים להוריד ריבית ותחסלו את המשק וכן הלאה, דברים שקשורים בעיתון, תן לנו איזה הצצה לדינמיקה של האנשים שיושבים שם ובסופו של דבר מחליטים אם לעלות ובכמה.
תראו, בוועדה יש 6 חברים, 3 הם הנגיד והמשנה לפי חוק, ומינוי נוסף של עובד הבנק, שזה תפקידו של הנגיד למנות, ו3 נציגים שהם נציגי ציבור, שהם ממנה הממשלה. אני הייתי אחד מ3 נציגי הציבור. אנחנו מגיעים לבנק בדרך כלל פעם בשבוע, בשבוע שיש החלטות ריבית אנחנו מגיעים יומיים, אנחנו חשופים פחות אולי, אני למשל מעולם לא קיבלתי שיחת טלפון או אימייל או דבר אחר מאף גורם אינטרסנטי במשק, חייב להגיד שזה מצוין ואולי גם קצת מפתיע, יכול להיות שאנשים בתוך הבנק מקבלים דברים כאלה, אני לא יודע לומר יותר מדי. בסופו של דבר הדיונים הם מאוד ענייניים, מאוד עמוקים, מאוד רציניים, אנחנו מקבלים סקירות שוטפות גם מחטיבת המחקר, בעיקר על המשק הישראלי, מחטיבת השווקים, בעיקר על השווקים הפיננסיים והרבה על הכלכלה העולמית. סך הכל אני חושב שהתחושה לפחות בתור נציג הציבור בוועדה המוניטרית, שמה שקורה בחוץ משפיע מאוד מעט, אם בכלל, על מה שקורה בתוך חלל הדיונים.
כן, צריך רק להזכיר משהו למי שלא יודע. עבור העבודה הזו בוועדה המוניטרית, אתה מקבל שכר של 27,400 שקלים לחודש.
קצת הגזמת, סמי, אבל לא. זאת לא רחוק.
זה מה שאמרו לי בבנק ישראל? זה פחות?
אוקיי, אני יכול לשלוח לך חשבונית.
אוקיי, אז, תשלח, אז תשלח את החשבונית, אבל אתה, אוקיי, לא רחוק. ואתה מוותר על ההכנסה הזו עכשיו, אז כמובן שיש לך פרנסה, אתה פרופסור עם קביעות באוניברסיטת תל אביב, אבל עדיין אתה מוותר על הכנסה מאוד משמעותית. מה? יש הרבה אנשים שאולי חושבים כמוך, אבל הם אומרים, מה פתאום שאני אאבד את הפרנסה שלי?
אני ויתרתי על פרנסה, על חלק גדול מהפרנסה, אני מסכים. מה שכל אחד עושה זו החלטה שלו, אני לא רוצה להתערב לאנשים אחרים במה שהם עושים. אותי חינכו בעיקר ללכת עם העקרונות שלי ולהיות שלם עם עצמי, ואני חושב שמשפחת חזן, אשתי, אני והילדים, נסתדר בסדר גמור גם עם ירידה בהכנסה.
כשאתה מודיע כסיבת ההתפטרות שלך שאתה רוצה לפעול בזירה הציבורית, אז האקט המרכזי שעשית הוא כבר לטעמי מאוד מאוד דומיננטי ודרמטי, זאת התפטרות ראשונה, יש הרבה אנשים שאומרים דברים, יש הרבה אנשים שיצאו למחאות, רק בשעות האחרונות הייתה מחאה לא זניחה, כמעט 2,000 איש לפי המארגנים של הייטקיסטים, ולא מעט מנהלים של חברות הייטק וסטארט-אפים מדברים כמוך פחות או יותר. האם אתה מתכנן לעשות יותר מאשר להתבטא כאקדמאי? אתה רוצה לארגן דברים יותר קונקרטיים?
אני מתכוון להיות פעיל בפורומים אקדמיים כאלה ואחרים, להשתתף כאזרח בהפגנות. אין לי לא שאיפות פוליטיות ולא רצון להפוך להיות עכשיו פרצוף של מחאה או... משהו מסוג.
תגיד לי, אבל כשהודעת לוועדה המוניטרית ולנגיד שאתה עוזב, איזה תגובות קיבלת שם? כי הרי בעצם כשאתה עוזב על הרקע הזה והם נשארים, אתה בעצם גם קצת מעביר להם מסר, חבר'ה, אתם פה נותנים את ידיכם למשהו שנראה שיש הסכמה שהוא הרסני.
מאפשרים.
מאפשרים.
תראה, תראה סמי, זה באמת לא פשוט לקום ולעזוב, כי אתה מבין שכשאתה עוזב, האחריות נופלת על אנשים אחרים. חייבים שהאנשים המקצועיים יישארו בבנק ויעשו את העבודה של הוועדה המוניטרית. לכן הם בוודאי לא רוצה שהם יקומו ויעזבו, כי אז מי יקבל שם את ההחלטות?
אבל איך הם הגיבו להחלטה שלך?
אני חושב שהנגיד ואני מכירים הרבה שנים, עוד לפני שאני מוניתי לוועדה המוניטרית, ועוד לפני שהוא מונה כנגיד, הוא מכיר אותי ויודע שאני יש אנשים שהשינויים הפוליטיים וההשפעה שלהם נראים להם יותר מפחידים, יש אנשים שמסתכלים על זה קצת אחרת. אני קמתי ועזבתי, אני חושב שאני מרגיש שחשוב לי להביע את עמדתי, אני מקווה שלפחות מי שנשאר בוועדה יישאר חזק, אני מניח שעלולים להיות לחצים על הוועדה, היו כאלה סימנים, בין אם זה אותה ישיבה של ועדת הכספים, שבנוכחותו של הנגיד, היושב ראש גפני, הציע כל מיני רעיון, אמר שאולי הוא ינסח הצעת חוק, להגביל את הריבית על נותני משכנתא ראשונה, בין אם זה התבטאות שהייתה בשבוע שעבר של אחד מחברי הכנסת בוועדת הכלכלה, שאמר שהוא לא רוצה להגיד משהו קיצוני, אבל אולי כדאי לקחת מידיו של הנגיד את ההחלטה לקבל את הריבית. אני חושב שהבנק צריך לשמור על העצמאות שלו ולהילחם על העצמאות, ויש אנשים אחרים, למשל כמוני, שינסו לצעוק מבחוץ ולהגיד, תיזהרו, אתם הולכים להרוס פה את הכל, אולי כדאי לעצור.
כן. פרופסור משה חזן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיחה כנה ומהלך אמיץ.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, סמי, תודה רבה, איתן. להתראות.
שלום לארז שחר.
שלום, שלום.
מנהל שותף בקומרה קפיטל, סמי ואני לא הצלחנו היום להגיע למחאה שלכם, מחאת הייטקיסטים שהתקיימה בתל אביב.
ולא רק בשל העובדה שאנחנו לא הייטקיסטים.
ולא רק בשל העובדה שאנחנו לא הייטקיסטים, אין לנו שכר של הייטקיסטים. אז אנחנו מבקשים ממך בשלב ראשון, לפני שניכנס לעובי הקורה ולתפיסת העולם והדעות שלך לגבי השפעה של מה שקורה כרגע על הענף ובכלל, ספר לנו קודם כל מה קרה. שם קיבלנו מהכתבים שלנו דיווח שעל פי המשטרה היו כ-1,000 איש ועל פי המארגנים 2,000 איש. אנחנו מכירים את הפערים האלה.
נכון. אין לי מושג כמה היו, אבל אני יכול להגיד לך שזה הפתיע אותנו מאוד שהיו כמות האנשים שהיו שם. וגם לא רק כמות האנשים, אלא הגיל הממוצע של האנשים וסגנון ההפגנה. אני חושב שמה שאנחנו רואים בכלל בשבועות האחרונים זה איזו התעוררות של סקטור שתמיד היה מאוד מאוד שקט, מאחורי הקלעים, עובד קשה ומאוד עסוק בענייניו. וכמעט לא הייתה מעורבות חברתית, ציבורית של ההייטק בענייני המדינה. וההתעוררות הזאת, אני חושב, היא לא מקרית, היא נובעת מעובדה שאנחנו אני חושב כסקטור מרגישים שאנחנו נאבקים על חיינו ועל חיי המדינה.
אבל למה אתה מרגיש ככה כשאתם הסקטור שבעצם כמעט ולא תלוי במדינת ישראל? אתם יכולים לשבת במגדלים שלכם, סליחה רגע על הקלישאה, המשקיעים שלכם מגיעים בחול, המוצרים שלכם נמכרים בחול.
גם אין איזה רגולציה לענף שלכם.
אין לכם איזה רגולציה יוצא דופן, לא ממש אכפת לכם. עד עכשיו קיבלתם המון צ'ופרים, אז אני מניח שהם יישארו. למה בעצם, מאיפה האנרגיות האלו דווקא אצל ההייטק, שבאמת לא קשור לכלום, לכאורה, נוצרים?
קודם כל אתם צודקים בכל מה שאמרתם, בתיאור. אבל אני חושב שמה שלא מובן כאן זה שההישארות של ההייטק הישראלי בישראל, בעובדה שיש לנו היום 400,000 איש מועסקים בהייטק בישראל, בישראל, כי אני לא מדבר על אנשים שמועסקים מחוץ לישראל על ידי ההייטק הישראלי, ההישארות שלו תלויה באיזונים מאוד עדינים, ככה, בין המקום שאנחנו נמצאים בו לבין החברות שיושבות בו. Okay? כדי שההייטק הישראלי ימשיך להישאר כאן, כמו שכולנו רוצים, אני נמצא כאן, אני מגדל פה 6 ילדים, ואין לי שום כוונה לצאת מכאן, חייבים להבין שצריכה להיות פה איזו סביבה של מדינה שהיא דמוקרטית ליברלית. זה תנאי בסיסי והכרחי לקיום של התעשייה הזאת כאן.
ארז, אבל אני מניח שמי שמזרים כסף לקרן שלך, מי שמזרים כסף פה לחברות סטארט-אפ, אומר לעצמו, יש פה כישרון, יש פה ידע, יש פה סביבה עסקית בסך הכל סבירה, ובזה אני משקיע. מה אכפת לי איך הם ממנים את השופטים שלהם? מה אכפת לי אם יהיו שם עוד קצת פוליטיקאים? איך תסביר להם שיש לזה השלכות?
כן, אז קודם כל, אתה יודע, לא צריכים ללכת מאוד רחוק. הפלייבוק שאנחנו רואים כרגע של יריב לוין, הוא אחד לאחד מה שקרה בפולין ובהונגריה, שבו לכאורה בשינויים טכניים במערכת המשפטית, בעצם יקרו לחלוטין את המערכת המשפטית. ואם אנחנו נמצא את עצמנו ביום שאחרי החקיקה, במקום שבו בעצם דה פקטו הביקורת השיפוטית על הרשויות האחרות נעלמת, okay? והשליט או הריבון יכול לעשות ככל העולה על רוחו, ברוב רגיל, אנחנו נמצאים במקום שבו בעצם אין יותר מערכת משפט עצמאית שאפשר לסמוך עליה. עכשיו צריכים להבין שהמשקיעים שלי, okay, או המשקיעים שמשקיעים בחברות יחד איתי, ברגע שמערכת המשפט מפסיקה להיות עצמאית, ברגע שהם לא יכולים לקבל הגנה על ממערכת המשפט, על זכויות הקניין שלהם, בראש ובראשונה, ואחרי כן על זכויות אחרות שלהם, אפשר לשים אותם בצד רגע, אבל איזה משקיע ישקיע עשרות מיליוני דולרים בחברה ישראלית, בשוק הישראלי, כאשר זכות הקניין שלו לא מובטחת? הרי זה פשוט אין שום סיכוי שדבר כזה יקרה. ומה שאנחנו נראה זה שמהר מאוד, כי לא לאט, מהר מאוד אנחנו נראה משקיעים שעומדים בשוליים, בצד, מסתכלים ואומרים בוא נראה מה קורה.
כן, ארז, אבל תגיד לי משהו. אתה מדבר על זכות קניין והייטק, והרבה פעמים כשעושים שינויים, ודאי מהפכות, נוצר איזה מין כיתוב כזה בין נגיד אליטות וקבוצות חזקות ובין קבוצות חלשות, ואת הקבוצות החלשות משכנעים שזה טוב יותר, שלממשלה תהיה יותר משילות ויותר כוח ויותר עוצמה. כשאתה בא ומדבר על זכות הקניין של המשקיעים שלך, יש לי איזו תחושה שזה דבר שמאוד מאוד מרוחק מאנשים ששכנעו אותם שבגץ הוא רע עבורם. איך אתה מתרגם את הדבר הזה של זכות הקניין ל השפעה על חייו של מישהו שגר בחדרה או בגדרה, לא עובד בהייטק, ואיך שהוא חושב שהממשלה עושה משהו שהוא טוב למענו.
כן. אז בוא נתרגם לך את זה, מאוד פשוט. Okay? ההייטק הישראלי היום משלם 25% מהמס בישראל, הוא אחראי ל-50% מהייצוא מישראל, וזה רק ההייטק עצמו, 400,000 המועסקים. מעבר לזה, יש מסביבם נותני שירותים בכמויות, עורכי דין, רואי חשבון, מסעדנים, בעלי מגדלי משרדים שממולאים היום באנשי הייטק. כל העסק הזה יכול באמת תוך שנה להיעלם. עכשיו בוא נדמיין מי ייפגע מזה, על מי זה באמת הולך להשפיע. הייטקיסטים, אני מבטיח לך, לא הולכים להיפגע מזה. מה שהולך לקרות זה היזמים שעד היום השקיעו בהם כשהם ישבו פה, יעברו פשוט למשרדים האמריקאים שלהם. בוא לא נשכח שכל חברת הייטק מצליחה ישראלית, יושבים פה כמה מאות אנשים, ויושבים בארצות הברית כמה מאות אנשים. עכשיו, החברה יכולה לעבור כולה לארצות הברית בעניין של החלטה של שעות. ולצערי הרב, לא תהיה להם שום ברירה. אם יפסיקו להשקיע בהם כל עוד הם כאן, הם יצטרכו לעבור לשם. חברות חדשות שיקומו, אין שום ספק שהמשקיעים האמריקאים יגידו להם, תקשיבו חברים, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, יש לכם כישרון אדיר, בואו אלינו, תשבו לידינו, כמו שהם אמרו לפני 20 שנה דרך אגב, פעם ההייטק הישראלי כולו ישב שם, תקבלו מאיתנו מימון, תרשמו את הקניין הרוחני שלכם כאן בארצות הברית, כי אנחנו בטח לא סומכים על בית המשפט בישראל שיגן עלינו, וזהו זה. מה שיקרה, שהיזמים יעברו לשם, המנהלים הבכירים בתעשייה יעברו לשם, מתוך חוסר ברירה, לא מתוך רצון. ואנחנו נראה פה את התעשייה מתייבשת בקצב שקשה לדמיין. עכשיו, מי ייפגע מזה? מי שיפגע מזה זה מי שצריך את שירותי המדינה בשביל חייו. תלמידי הישיבות, בתי החולים, כבישים, חינוך, רפואה, כל הדברים האלה ייפגעו פגיעה אנושה, ככה מיציאה של ההייטק מישראל. זו תעשייה מאוד מאוד שבירה, שבירה ומובילי. כאילו ברגע ש...
כן, אבל ארז, נגיד שאתה מצליח לשכנע אותי בזה, האם אתה חושב שאותם אנשים שיצאו היום לרחובות ברמת החייל צריכים לצאת מהמשרדים שלהם ומרחוב ראול ולנברג ולהסתובב ברחבי הארץ ולהסביר את הסכנות האלה?
קודם כל, זה מה שאני עושה, אוקיי? ורבים מחבריי, כן, אני באמת רואה התגייסות אדירה של אנשים, תשמע, יש לי די ג'וב, יש לי מה לעשות במשך היום, אבל היום אני מקדיש כרגע את כל זמני למאבק הזה. אני מקדיש אותו למאבק הזה כי אני מרגיש שזו הסכנה הקיומית הכי מרכזית על העסק שלי קודם כל, כן? על התעשייה שאני חלק ממנה ואחרי זה למדינה שלי. אז כשאני מזהה סכנה קיומית שיכולה להפיל אותנו מיידית, אני מקדיש את כל זמני כדי להיאבק בה. אני חושב שיש רבים אחרים מתוך התעשייה הזאת שהיום עושים אותו דבר, שמקדישים ימים כלילות בשביל להילחם ברוע גזירה, כדי לנוע את הרפורמה כפי שהיא כרגע בנויה.
כן, מה יהיה השלב הבא? יצאו לרחובות, בסדר, הפסיקו את העבודה לשעה, אני מניח שזה לא, כרגע לא מה שיפיל את הרפורמה. מה יהיה השלב הבא? שביתות יותר ממושכות? מרי?
יכול להיות. אתה יודע, אני לא יודע מה יהיה השלב הבא. אנחנו מנסים, אין לנו איזה מטה מסודר שבו, אתה יודע, מקבלים החלטות בצורה מובנית. זה באמת איזו מחאה שהיא יצאה מהשטח, ויש לה כל מיני אנשים שמאוד פעילים בה, כל מיני קבוצות שמנסות אד הוק להתארגן ולעשות מעשים. אנחנו כל הזמן נצטרך לדאוג לאסקלציה של הפעולות האלה, כדי שלא נגיע למצב שבו הרפורמה כפי שהיא מוצעת כרגע תעבור.
ואם מתיחים בכם שאתם כולכם אשכנזים, שמאלנים, מצביעי מרץ, מה
כן,
התשובה...
חבל שלא הייתם בהפגנה היום, כי באמת ראו פה קהל סופר מגוון. אני גם חושב דרך אגב שבתעשיית ההייטק באופן כללי, יש חלוקה לגמרי זהה לחלוקה בחברה הישראלית של ימין ושמאל ודתיים וחילוניים, וההייטק הוא לגמרי לא צבוע בצבע אחד. מתיחים בנו את זה כי זה נוח להטיח, ואתה יודע, זה פייק ניוז לחלוטין.
שתף אותנו רגע באווירה במשרדים, מעבר לשיחות הלאומיות, ברמה האישית, אנשים בינם לבין, לצורך העניין, המשק הבית שלהם, בני הזוג שלהם, מתארגנים במרכאות או מתחילים לתכנן איזה מין תוכנית בית, לעשות רילוקיישן לחול, מי שיכול?
אני לא יודע.
אתה שומע דברים כמו, אם זה יעבור, אז אני אקבל את ההצעה שיש לי מגוגל, טוב, גוגל פיתרו, אז לאחרונה הרבה אנשים, אבל לא חשוב, מחברה אחרת, וזה ההזדמנות לראות קצת עולם.
אני בטוח שיש דיונים כאלה כמעט בכל בית שסמוך על ההייטק כמממן של חייו. אין לי ספק, כי לכל האנשים האלה יש אלטרנטיבות, כל האנשים האלה מאוד מבוקשים, אלא כשאני אומר שאנשי ההייטק לא ייפגעו כשהעסק הזה יקרה, התעשייה תיפגע פגיעה אנושה בישראל. אבל הפרטים עצמם, יש להם אלטרנטיבות אמיתיות. אתה יודע, אין מקום בעולם שלא ירצה לקבל חברת הייטק ישראלית. זה מייצר ערך כלכלי אדיר למקום שזה נמצא בו. אין תכנת או מהנדס שלא יוכל לקבל עבודה איפשהו באירופה או באמריקה מחר בבוקר. זה האנשים הכי מבוקשים בעולם, ולכן המאבק שלנו כרגע הוא על המדינה, הוא לא על האנשים בהייטק. דרך אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, אתה צודק, יש פיתורים בגוגל ובמייקרוסופט ובפייסבוק ובאמזון וכל חברות הענק האלה. ואני חושב שאחד הסיכונים שאנחנו נמצאים בהם כרגע, עוד לפני כל הבלגן הזה, עוד לפני שיש פה חקיקה, אי הוודאות שהעסק הזה מייצר, כשעכשיו יושבים בישיבת דירקטוריון באחת מהחברות הרב-לאומיות האלה, והם מנסים לחשוב על איפה הולכים לקצץ את ה-10-15% מהעובדים שהם צריכים לקצץ, אני מאוד חושש שיהיו החלטות, בואו נסגור את המרכז בישראל. יש שם אי-וודאות גדולה, אנחנו לא בטוחים לאן המדינה הזאת הולכת, אז יותר קל לסגור מזה מרכז פיתוח אחד, מאשר להתחיל לקצץ 10% לקוסט הבון. אז אני לא יודע שזה קורה, אבל אני בטוח שזה סיכון אמיתי שאנחנו מתחילים לקחת. אני לא יודע אם שמעתם אתמול את ניר ברקת, שדיבר על ההייטק, ובאיזה טון כזה, בעיניי סופר לא אחראי, מה רע שטויות, אם יעזבו משקיע אחד, יגיעו אחרים, אני חושב שהגישה הזו היא חסרת אחריות בצורה קיצונית.
אבל אולי הוא צודק, ויכול להיות שיש משקיעים, שאתה אומר, מה, לא מעניין אותם כל הדברים האלה, הם רוצים את הידע, הם רוצים את הכישרון, הם רוצים את היכולות.
אתה מכיר משקיע שלא מעניין אותו זכויות הקניין שלו כשהוא משקיע? הרי על זה מדובר, לא מדובר פה על איך נבחרים שופטים, מדובר פה על זה שמערכת המשפט מאבדת מכוחה האבסולוטי, היא לא מסוגלת יותר להגן על זכויות, לא של חברות, לא של פרטים,
לא, אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שנתניהו יבוא לאנשים האלה, וגיד להם, חבר'ה, תירגעו, אין לנו שום עניין בזכויות הקניין שלכם, יש לנו עניינים פנימיים שלנו, שקשורים בזכויות של חרדים, זכויות של מתנחלים, זכויות אולי של מושחתים, אבל זה לא קשור אליכם?
כן, אני בטוח שגם בהונגריה ניסו לעשות הרגעות כאלה, אבל אתה יודע, אחד הדברים שאתה יודע עליהם בוודאות זה ש... משטרים משתנים, אנשים משתנים, ברגע שהמערכת המשפטית נעלמת, okay, אתה לא יכול לסמוך על שום דבר, בגלל שמחר יבוא שליט אחר וריבון אחר, אולי ממחנה אחר, ויחליט שהוא רוצה לממן את החסך שיש לו כרגע בתקציב, בכספי המשקיעים הזרים שבמילה עשו פה יותר מדי כסף. Okay, אז מחר בבוקר יכולים להחליט להוסיף עוד 20% מס על משקיעים זרים, למה ככה? כי יש לנו חור בתקציב. אף אחד לא יוכל להגן עליהם, השליט יוכל לעשות מה שהוא רוצה.
זה נכון, ההיסטוריה מראה שכשיש פתאום משבר כלכלי, זה יכול להיות גם תוצר של משבר כלכלי עולמי שלאו דווקא קשור לישראל, אבל משברים מהסוג הזה, ואנחנו מדברים על האטה בהייטק, ואנחנו מדברים על האטה, ואולי אפילו איזשהו מיתון בכל העולם, אין כלכלן שלא חוזה את זה בחול. אז בסופו של דבר, פוליטיקאים רק מגבירים את הפעולות הפופוליסטיות שלהם, ואת הצעדים האוטוקרטיים בתקופות האלה. אתה יודע, הפעם היו שולחים עם לא מרוצה להילחם בעם אחר כדרך להרגיע את, כדרך להרגיע את ההמונים, ואני מקווה שלא נעשה כזה דבר ולא חושב את זה, אבל כן יש אפשרות של לבוא ולעשות מהלכים כאלה ואחרים נגד, אתה יודע, תכלס, מי שהפסיד בבחירות.
נכון, תשמע, וגם, תראה, יש לנו דוגמה ממש קרובה אלינו, אתה יודע, בהונגריה זה נעשה, אוקיי? בהונגריה לפני חצי שנה שינו את כללי המשחק, רטרואקטיבית, לגבי מיסוי של זרים, אוקיי? עכשיו, זה נעשה שם, או זה התאפשר שם, בזכות העובדה שהם קרקעו לגמרי את מערכת המשפט, אוקיי? ולא היה בקרה שיפוטית יותר, ומשליט עושה מה שהוא רוצה. כל בר דעת מזין את זה. כל מי שלחייו משקיע עשרות ומאות ומיליארדים של דולרים, מבין את זה בלי שום בעיה. כן. ולכן אני חושב שהאחריות שלהם כלפי המשקיעים שלהם תהיה לשקול מחדש האם ישראל היא מקום שהוא investable, שאפשר כן. להשקיע בו.
ארז שחר, תודה רבה, למדנו מכפחת שזה לא רק אקט של, בוא נגיד, חיות לאומית ואיזושהי תפיסה מוסרית, אלא לא פחות מזה...
ביזנס.
מלחמה על הכסף, כן, על הבית, על העסק, על על המשכורת, הנטו, מה שתרצה. תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאן, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה לאברי רוזנצבי שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.